אנחנו מתחילים ללמוד בפסחים דף פי וב. אנחנו נמצאים בדף פי אי עמוד ב' למטה. אמר רב, גגין ועליות, הכוונה לגגות ולעליות של בית המקדש, של המקדש, כל מה שיש במקדש, ההיכל והעזרה, לא נתקדשו. כלומר, אין שם קדושה, אי אפשר לאכול שם קורבנות, שצריך לשמור, לא יכול אותם במקום של קדושה בתוך העזרה, ו... מה שנמצא שם זה לא נחשב לקודש. אומרת הגמרא, הנה, ואמר, זה מה שאמר רב, כן? ואמר רב, משום רבי חייא, כזית הפסחא, כן? שברוב שהיו כל כך הרבה אנשים נמנים על הפסח, אז לכל אחד היה מגיע רק הזית, מרוב שהיה כל כך הרבה אנשים שנמנים על הפסח. והלילה, פקה איגרה, והקול של הלל, של עמולת העמון שורר אלול, זה נראה כאילו פקע, כאילו הגג מתבקע. כי הם אומרים הלל על הפסח, ומשמע שהם היו אומרים את זה על הגגות. אז מה אתה מבין מזה? שהם היו אוכלים פסח על הגג, ופסח צריך לאכול רק בתוך חומות ירושלים, והם אכלו פסח על הגג של הבית שלהם. פה אנחנו דברים שגם הגגות של הבתים, הם לא התקדשו, כן? אז זה שלכאורה, גגי ירושלים גם כן התקדשו, הם שייכים, הם כמו ירושלים, שירושלים יש בית הקדושה שאפשר לאכול בפסח, לא מחוץ לירושלים. לכן שואלת הגמרא, מה אליו? דאחלה באיגרא, מה לא נאמר שהם אכלו בגגות? ואמרה באיגרא, כן? ואמרו את הפסח גם באיגרא, בגג? לא, אומרת הגמרא, לא, זה לא נכון מה שאתה סובר, אלא מה שאמר רב, שהם אמרו על אלה גגות זה נכון, אבל הם אכלו בערה, האכילה של הפסח, הם אכלו אותה בקרקע, ורק את הלל הם אמרו באיגרא, אמרו אותה בגג. אומרת הגמרא, הנה, ואתנן, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אסור להמשיך ולאכול אחר הפסח שום דבר אחר. כן? וזה יוצא שהוא לכאורה אוכל אותו במקום אחר. ואמר רב, למה הוא לא יכול לאכול אחר הפסח אפיקומן? למה הוא לא יכול לאכול שום דבר אחר אחרי קורבן הפסח? שלא יעבור בטעות מחבורה לחבורה. כן? שדעת רב יהודה סובר שלא עוברים מחבורה לחבורה. לא קשה, לא קשה, אומרת הגמרא. כאן בשעת אכילה, כאן שלא בשעת אכילה. מה שהם עלו לגג ואמרו את ההלל, הם אמרו את זה לא בשעת אכילה. ולכן עדיין אפשר להסביר שהגגות לא נתקדשו. תשמע, אבא שאול אומר, עליית בית קודשי הקודשים חמורה מבית קודשי הקודשים. למה? שבית קודשי הקודשים, המקום שהיה כהן הגדול נכנס ביום הכיפורים, כהן גדול נכנס לו פעם אחת בשנה. ועליית בית קודשי קודשים, שבמקדש שבנה שלמה היה עליות על עליות, היה קומות. עליית בית קודשי הקודשים, אין נכנסים לה אלא פעם אחת בשבוע. הכוונה, פעם אחת בשבע שנים. כדי לבדוק שלא צריך לתקן שם משהו, אתה רואה שהוא יותר חמור. מה זה יותר חמור? משמע שהוא נתקדש, אחרת היה מותר להיכנס שם. ויש אומרים שפעמיים בשבוע, אבל על כל פנים, פעמיים בשבע שנים, עדיין זה הרבה, עדיין זה מעט. ואמרים לבי שכאלה אומרים אפילו פעם אחת ביובל, פעם ב-50 שנה, לדע מה היא צריכה. על כל פנים זה קושייה, אתה רואה שהעליות נתקדשו. אמר רב יוסף, מאיכל, ניקום וניטיב, איניש, מה, אתה מקשה על העליות שמעל האיכל? שני איכל, לא מדובר גם על הגג, שימו לב, של האיכל, אלא מדובר על העליות של האיכל, כן? על כל פנים, שני איכל, איכל הוא שונה. דכתיב, ויתן דוד לשלמה בנו את אבנית האולם ואת בתיו וגן זכב וגן זכב ועליותיו והחדריו הפנימיים ובית הכפורת. אז אתה רואה שדוד כתב, הסביר, סרטט לשלמה, איך בדיוק לבנות את בית המקדש, ועל זה באמת נאמר שבעניין של בהיכל ובאולם, שם באמת זה נתקדש. וכתיב, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל. זה נתקדש, אבל אתה רוצה להביא מזה דוגמה לכל השאר, אתה לא יכול. תשמע, הלשכות הבנויות בקודש, כלומר, לשכות, היו לשכות בית המקדש, כל מיני חדרים קטנים כאלה שהיו משמשות להמון דברים שהיו צריכים שם כל העושים במלאכה. אז הלשכות שהן בנויות בתוך הקודש, כלומר, בתוך המקדש, בתוך חומת בתוך המקדש עצמו, בתוך עזרה, אבל הן פתוחות לחול. החול שמתכוונים פה, הכוונה היא שפתוחות להר הבית, כן? חול זה הר הבית. למה חול? חול, הכוונה היא לא חול עכשיו חולין ממש, אלא ביחס לקודש של העזרה, הר הבית עכשיו כחול, החלק שלא נמצא בתוך העזרה, כן? אז ככה, הלשכות הבנויות בתוך הקודש, אבל פתוחות לחול, זאת אומרת, נכנסים אליהם דרך הר הבית, אז תוכן חול, מה שבתוכם נחשב כחול, כי בגלל הפתח שלהם. אבל הגגות שלהם, בגלל שהן יושבות כבר בתוך העזרה בעצם, אז הן קודש. אבל על כל פנים, מה אתה לומד מפה? אתה רואה שהגג התקדש, ולא כמו שאמר רב שהגגות לא נתקדשו. תרגם רב חיסדא, רב חיסדא מסביר, אומר, לא מדובר במקרה שאתה אמרת עכשיו, אלה שגגותיהן שווים לקרקע העזרה. כלומר, הפתח שלהם הוא נמוך מקרקע העזרה, הגג שלהם באמת יושב על קרקע העזרה. נו, קרקע העזרה ודאי מתקדוש. היא אחי, אם כך, מה תגיד על הסיפה? כתוב שאם הן בנויות בחול ופתוחות לקודש, תוכן קודש וגגותיהן חול. איך תסביר את זה? מה תגיד? והיא סלקה דעתך, אם אתה תרצה לומר בשגגותיהן שווין לקרקע העזרה, נו, אבי עלה מחילות. אז מה, הם עצמם מחילות? אתה אומר לי שערי, מה עכשיו אתה אומר? אלה שפתוחים לקודש, והגגות שלהם, כן? פתוחות לקודש, אז התוך, אם נכנסים אליהם מתוך הקודש, מתוך העזרה, אז הם קודש. והגגות הם חול. אם תסביר אותם, את אותה, את אותה, את אותה לימוד פה, שזה סוף הלימוד, כן? זה סוף הברייתא שם. איך אתה תסביר את זה? אם אתה תסביר את זה בצורה כזאת, זה משנה, סליחה, זה משנה מעשר שני. אם תסביר את סוף המשנה שמעשר שני, שמה שנכנסים לתוכן, שפתוחות לקודש, אז תוכן קודש וגגות חול, מה תסביר? שגגותיהן שווים לקרקע? אז מה יש, אז איפה אתה נמצא שאתה נכנס לתוכם? כן? אבי עלה מחילות. יוצא שמה שאתה אומר, שאיפה שנכנסים אליהם מהקודש, נכנסים אליהם לתוך מחילה. ואז הגג שלה היא עזרה. אמר רבי יוחנן, מחילות לא נתקדשו, אז קשה להסביר את זה, שתוכן יהיה קודש. אומרת הגמרא, כי כאמר רבי יוחנן, שמחילות לא נתקדשו, הוא אמר את זה רק לאלה שפתוחות להר הבית, אבל אלה שפתוחות מתוך העזרה, כן נתקדשו. כי תניה אי, ומה שאנחנו שנינו עכשיו, מדובר בפתוחות לעזרה, מחילות שפתוחות לעזרה, הם כן נתקדשו. אומרת הגמרא, והתניה, רבי יהודה אומר, מחילות, מתחת האכל חול. אומרת הגמרא, כי תניה אי, שפתוחות לחול, באמת מה שאמר רבי יהודה, מדובר שפתוחות, הן באמת מתחת לאכל, בסדר, אבל הן פתוחות מהר הבית, והן לא פתוחות ישירות מהעזרה. תשמע, יש לנו, כתוב לנו, כן, בתוספת הדקלים, וגגו קודש, כן? שם כתוב וגגו קודש, וזה המשך הדברים של רבי יהודה שעכשיו אמרנו, כן? מחילות מתחת היכל חול, וגגו קודש. אז אנחנו רצינו להסביר שמה מדובר, כן? אמרנו שמתחת היכל הם חול, אבל מדובר שפתוחות להר הבית, כך רצינו להסביר. אבל עכשיו כתוב לנו פתאום שגגו קודש. ותסברה, והקטני גגיל עננו, אין אוכלים שם קודשי קודש, כן? ואז מה יוצא, סליחה? על כל פנים קשה על מה שאומרים, שגגו קודש. על כל פנים, הגג הזה ודאי נמצא מעל ההיכל. אני מדבר פה על הגג של ההיכל עכשיו, כן? אז אתה רואה שהגג שלו קודש. פה אתה לא יכול להגיד לי שזה כמו שלמה ודוד, שמשהו אמר על העליות. הם דיברו על העליות, מה שתכננו דוד, וזה התקדש. אבל הגג, הגג לכאורה רב אמר שהוא חול. איפה תוכיח שהוא קודש? פה אומר לך רבי יהודה שגגו קודש. אומרת הגמרא, איך יכול להיות בכלל מה שאתה אומר פה? ותסברה והקטנה. איך בכלל אפשר לומר את זה? הרי עד שאתה בא לשאול איך אתה אומר שהם לא... איך אתה שואל אותי, הרי כתוב פה שהוא קודש, אני אגיד לך בפירוש הרי שנינו, גגין הללו של בית המקדש והעזרה, אין אוכלים שם קודשי קודשים ואין שוחטים שם קודשים קלים, כי הם לא נתקדשו. ואלא קשיא, גגו קודש עדיין, מה תסביר ברבי יהודה? מה שאומר שגגו קודש, מה שמעל המחילות. אמר רב חמא בר גוריא, לאותן בית אמות, מדובר שם, שעל הגג שלו שמו את האמות של הקודש. לא התכוונו שגגו קודש לעניין אכילת קודשים, אלא לעניין שתי האמות של המדידה שהיו שמים על הגג שלו. מה זה האמות האלה? מסבירה הגמרא, דתנן, בית אמות היו בשושן הבירה. שושן הבירה זה היה לשכה, מקום, שהוא היה בית כזה שבנו על גובה השער המזרחי, כך כתוב מסכת מידות, והיה שם ציור של שושן הבירה, ולמה, הכוונה בבית שני כמובן, כן? ולמה היה שם, למה היה שם את הציור הזה? יש אומרים שכדי שיזכרו ששושן, שהפרסים, בנו את בית המקדש ויכבדו אותם, ויש אומרים כדי שתהיה להם אימת המלכות ולא ימרדו בהם. אבל על כל פנים זה היה המקום. ושם היו, כן, מה היה להם? אחת, אמה אחת, אמה, הכוונה אמת מדידה. אמה כידוע אצלנו זה שישה טפחים בדרך כלל, זה אמה שמדד משה. מה שכתוב אמת משה, אין הכוונה אמה ביד של משה מסביר רש"י, כי אמה בידו של משה הייתה גדולה מאוד, משה היה הרי כידוע, 5 מטר, היה 10 אמות גובהו. ודאי אפשר לומר שהאמה שלו היה רק אמה של 50 סנטימטר, כן? 48 סנטימטר, קשה לומר את זה. מדובר על האמות שעשה משה, שהם 6 טפחים, מה שאנחנו היום אומרים 48 סנטימטר. על כל פנים, אז אלו שם 2 אמות. והאמות האלה, כך היה העניין שלהם. כן? אחת על קרן מזרחית צפונית, ואחת על קרן מזרחית דרומית, אחת בצד צפון, אחת בצד דרום של השער המזרחי. זו שעל קרן מזרחית צפונית הייתה יתרה על של משה, 0.5 אצבע, 6 טפחים ועוד 0.5 אצבע. וזו שעל קרן מזרחית דרומית הייתה יתרה עליה, על הראשונה, 0.5 אצבע. כלומר, הייתה יתרה על מה שעשה משה, אצבע שלמה. נמצאת יתרה של משה אצבע. ולמה היו אחת גדולה ואחת קטנה? למה צריך אותם? למה היה אחת גדולה יותר ואחת קטנה ממנה? שיהיו האומנין נוטלין בקטנה ומחזרין בגדולה. האומנין היה פחד וחשש שהם יבואו, הרי הם מקבלים כסף עכשיו מהבית המקדש, מהגנזים של בית המקדש, מבדק הבית, לעשות את מלאכתן. היה חשש שאם הם יקחו קצת יותר מה שמגיע להם, הם ימעלו בקודש. אז הם היו עושים תמיד יותר מלאכה ממה שמגיע להם. נגיד, הם היו עכשיו מביאים זהב, היו מביאים בניין, היו מביאים מלט, היו זה, היו מביאים 0.5 אצבע יותר מהשיעור שמתחייבו בו. ואז, מה שנקרא, שיהיו האומנים נוטלים בקטנה, באמה שכזאת קטנה, ומחזירים בגדולה, כדי שלא יבואו לידי מעילה. הם היו לוקחים באמה בת 6 טפחים רגילה, ונותנים להם באמה, אבל הם היו מספקים אמה קצת יותר גדולה בכל השיעורים שהם היו נותנים. ותרתי למה לי, אז למה צריך 2? אחת לקספה ודאבה, שלא היו רוצים להפסיד מהם כל כך הרבה, במה שהם מביאים כסף וזהב. אז היו מפסידים להם רק 0.5 אצבע של המידה הזאת. ואחת לבניינה, שאפשר גם להפסיד מזה אצבע, ונוח להם שהם לא ייפלו במעילה. הגמרא המשיכה ואומרת, נן, החלונות, אוקיי, קיבלנו את זה שהגגות לא נתקדשו. אומרת הגמרא, אבל עכשיו המשנה שלנו, ולזה בעצם הגענו לכל זה, החלונות ועובי החומה נחשבים כלפנים, כך אמרנו שנחשבים כלפנים אצל אוכלי פסחים, וגם לגבי העזרה, לגבי הוצאת הפסח וכו' וכו'. זה מה שלמדנו במשנה בדף הקודם, אז החלונות ועובי החומה כלפנים, ככה למדנו. בשלמה החלונות, אני מבין שהם התקדשו. מה שכחנה דשב אל הקרקע הזרה. אתה יכול למצוא אותם שהם שווים לגובה הקרקע הזרה, ולכן הם יקדשו. אלא אובי החומה, הרי אתה מוצא רק למעלה. איך היא משכחתלה? משכחתלה, כן? אתה יכול למצוא אותה רק מעל החומה, ואתה אומר שהגגות לא יתקדשו. אז מה אתה אומר לי שהיא כלפנים? אומרת הגמרא, אתה יכול למצוא אותה שהיא נמוכה. משכחתלה בבר שורה. כן? אתה יכול למצוא אותה בחומה קטנה שהיא לפנים מן החומה הגדולה, ושם זה נחשב עדיין נמוך מספיק, שזה יהיה קרקע, היא נמוכה, והיא בסוף שווה לקרקע גובה העזרה, כך יוצא, שקרקע העזרה הרי הולך וגבוה ועולה במעלות. יכול להיות שהחומה קטנה תגיע בדיוק לקרקע העזרה, ואז שם זה כן יתקדש, ואז לא קשה במשנה שלנו. דכתיב, כתוב, באיכה, חשב השם להשחית חומת בת ציון, אתה קו לא ישיב ידו מבעליה ויעבל חל וחומה יחדיו ומללו. אז מה זה חל וחומה? ואמר רבי אחא, ואיתם הרבי חנינא, שורה ובר שורה. החומה ובר שורה, שזו החומה הקטנה, שהייתה שם זה החל, ולכן אתה יכול למצוא את הדבר הזה. אנחנו ממשיכים למשנה האחרונה בפרק. משנה, 2 חבורות שהיו אוכלים בבית אחד, אלו הופכים, את פניהם אילך ואוכלים, ואלו הופכים את פניהם אילך ואוכלים. זאת אומרת, בוא נסביר רגע את הנקודה הזאת, שהדברים יהיו ברורים. המשנה, כפי שתסביר תכף הגמרא, הולכת כשיטת רבי יהודה, שיטה מסוימת. נראה איך זה את שיטת רבי שמעון שהוא חולק על זה. אבל על כל פנים, שתי חברות שאוכלות בבית אחד. הפסח צריך לאכל למנויו. צריכים להיות מנויים על הפסח, כל המנויים שלו. השאלה היא, האם המנויים האלה, הם יכולים ללכת לשתי בתים שונים, או לא? כי הרי כתוב בפסח, בבית אחד יאכל. משמע לכאורה, שרק בבית אחד. אבל האם בבית אחד הם יכולים להיות שתי חבורות, או שגם זה הם לא יכולים להיות, אלא הם צריכים כולם לאכול את הפסח ביחד? זה שאלה. לפי המשנה הזאת, שקרה ביהודה, אתה מבין שהם כן יכולים להיות שתי חבורות. הם יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו 50 איש, תחלק לשתי חבורות של 25 איש. אבל ברגע שהם שתי חבורות, הם צריכים כל אחד לאכול את זה עכשיו בחבורה שלו, לפי המשנה הזאת, וזה ההסבר של המשנה. בואו נראה איך זה כתוב. שתי חבורות שהיו אוכלים בבית אחד, כלומר אפשרי, אפשר לאכול שתי חבורות בבית אחד, אבל לא יותר מבית אחד. אלו הופכים את פניהם אילך ואוכלים, אין בעיה שהם יהפכו את פניהם אילך ויאכלו, כן? זאת אומרת, מה הכוונה? הם יכולים להיות חבורה בפני עצמם, הם יכולים להפוך את את הראש שלהם לתוך החבורה שלהם, ולעשות אותה חבורה, אין בעיה, כדי להגיד לך שאין בעיה לעשות שתי חבורות. ואלו הופכים את פניהם אילך ואוכלים. אבל עדיין עכשיו הם נהיו שתי חבורות, כן? והמיחם באמצע, כן? אבל אז כל אחד יש עכשיו את המקום שלו. והמיחם באמצע, המקום שמנו מחמים מים וכולי, יכול להיות באמצע ואין בעיה שכל אחד ילך ויקח ממנו. אפילו שזה לכאורה במקום אחר נמצא עכשיו המיחם. כשהשמש עומד למזוג, שהוא רוצה למזוג למישהו אחר, אז למשל, את המים לחבורה אחרת, הוא רוצה להביא את זה לחבורה שלידו, זה אותו אחד שהוא משמש את כולם, קופץ את פיו, סוגר אותו, ומחזיר את פניו לחבורה שלו, עד שמגיע אצל חבורתו, שהוא חוזר אליה, ואוכל. למה שלא ייראה שהוא אוכל מחוץ למקומו? זאת אומרת, אין בעיה לאכול שהוא יאכל בחבורה שלו, והם יהיו שתי חבורות, אבל כל אדם צריך לאכול במקום שלו. זה הכוונה, ואוכל. והקלה הופכת את פניה ואוכלת. זאת אומרת, הקלה כן יכולה להסתכל לכיוון של חבורה אחרת, להסתכל מחוץ לחבורה שלה, ויש מפרשים שהיא חייבת להסתכל מחוץ לחבורה שלה, כמו שנראה בגמרא מפני הבושה. גמרא, משנה, מתניתין, המשנה שלנו, מני, מי שנה אותה? אז כמו שכבר הסברתי קודם, רבי יהודאי. עכשיו נראה את המקור. נתניה במראיתא, כתוב בפסוק, ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. מה אתה לומד? מלמד שהפסח נאכל בשתי חבורות, שאפשר לאכול בשתי חבורות. אתה רואה שכתוב בתים, אז אתה רואה שאותו פסח הרי כתוב על פסח אחד, כן? היה כתוב שם, ולקחו מן אדם של הפסח הזה מדובר, וכתוב בתים, זאת אומרת, הם יכולים להיות שתי חבורות. אבל יכול יהיה האוכל, אותו אחד שאוכל במקום אחד, או אפילו שנתת לו להיות שתי חבורות, האם הוא יכול שהוא יאכל את הפסח שלו עכשיו בשתי מקומות? תלמוד לומר, בבית אחד יאכל. כתוב, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, ועצם לא תשברו בו. זהו, ברגע שהוא אוכל, הוא אוכל רק במקום אחד את מה שהוא כבר אוכל. מכאן אמרו, השמה שאכל כזית בצד התנור, הוא עכשיו הלך וצלה לכולם, וצריך להביא לכל החבורות, והוא אכל שם גם. עכשיו, על האכילה זה הולך לפי זה. אז ברגע שהוא אכל, זהו, הוא כבר לא יכול לאכול עכשיו במקום אחר. היא פיקח, הוא ממלא קרסו ממנו, הוא יאכל עכשיו עד שיסבע, שלא ייפול אחרי זה בטעות, ויאכל במקום אחר. כן? ואם רצו בני חבורה לעשות אימו טובה, הוא חבר שלהם, טוב, באים ויושבים בצידו, כלומר כולם יאכלו איתו במקומו, כדי שהוא לא יצטרך לעבור למקום אחר. דברי רבי יהודה. עד כאן רבי יהודה. רבי יהודה מסביר, אתה לא יכול, אתה יכול לחלק לשתי מקומות שונים, אבל במקום שאתה אוכל, שם תאכל הכל. רבי שמעון אומר, מה שכתוב על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, מה זה אומר שאתה יכול לאכול אותו בהם? זה לא הולך על שתי חלוקה לשתי חבורות, אלא זה הולך, אתה יכול לאכול אותם מכמה בתים, את הפסח שלך, אין בעיה שתקום במקום אחד ותלך למקום אחר. שהאוכל אוכל בשתי מקומות, אבל יכול לעין נאכל בשתי חבורות? האם אפשר לומר שמלכתחילה התחלקו לשתי חבורות בתחילת אכילת הפסח? לא. את הפסח אתה צריך לשבת ולאכול בחבורה אחת. אחרי זה תקום, תלך לאן שאתה רוצה, תלך מפה לשם, צד אחד של הבית, לצד שני, לבית אחר אפילו. אבל, כן, אם, לא, הבית, הכוונה, החדר אולי, מקום אחר, כן? שתי חבורות הכוונה, כן? לא אפשר לחלק לשתי חבורות, אבל אפשר, אחרי שהייתה חבורה אחת, לקום וללכת למקום אחר, וזה מה שהוא למד. שואלת הגמרא, כן, תלמוד לומר, בבית אחד יאכל, כן? ומה הם מפלגים? ומה הם חלוקים בעצם? הרי הם דורשים את אותו פסוק, את אותם פסוקים. רבי יהודה סבר יש אם למסורת, ומה שכתוב יאכל, אז זה כתוב ביהוד אחת, ולא בשתי יהודים. ולכן, אם תקרא את זה בלי ניקוד, זה יהיה יוכל. וכיוון שהכתיבה של התורה היא חשובה מאוד, וזה שכתוב יוכל, זה אומר שאתה צריך לדרוש ממנו הדרשה, ההבנה הפנימית שלו, צריכה להיות דווקא שזה הולך על הבן אדם, שהוא בבית אחד יאכל, זה הולך על הבן אדם ולא על הפסח. ולכן הוא צריך להישאר במקומו. ורבי שמעון סבר, יש אם למקרא, הולכים בעיקר אחר שקוראים את זה, וכתוב יאכל, על מי זה הולך על הפסח. הפסח צריך לאכול אותו בחבורה אחת דווקא, אבל הבן אדם עצמו אין בעיה שהוא יעבור ממקום למקום. היו יושבים ונפרסה מחיצה ביניהם. עכשיו שמו מחיצה ביניהם. לדבריה, אומר פסח נאכל בשתי חבורות, שזה רבי יהודה, אין בעיה, אז מה עכשיו זה נהיה שתי חבורות? בסדר, אוכלין. אפשר להמשיך לאכול. לדבריה, אומר אין הפסח נאכל בשתי חבורות, שזה רבי שמעון, אז אסור להמשיך לאכול את זה, מכיוון שעכשיו עשית אותם שתי חבורות. היו יושבים ונסתלקה מחיצה ביניהן. הייתה מחיצה מלכתחילה שהם ישבו, ועכשיו נסתלקה המחיצה. כן, נגיד שלכל אחד היה את הפסח שלו. לדברי האומר, האוכל אוכל בשתי מקומות, אין בעיה, אוכלים, לא השתנה המקום, הוא עדיין יושב באותו מקום. מה שרבי שמעון אומר, שלא, שאפשר לאכול בשתי מקומות, כמו רבי שמעון, אין בעיה, הוא יכול להמשיך לאכול, אפילו שעכשיו נהיה מקום אחר, כי שהסירו את המחיצה, יש יותר אוויר, וזה נהיה מקום אחר. לדברי האומר, אין האוכל אוכל בשתי מקומות, שזה רבי יהודה, אין אוכלים. יתיב רב כהנא, כפשית למפשט. אמר את זה כמו שאמרנו עכשיו, בפשיטות כזאת. אמר לרבה של רב כהנא, זה לא כזה פשוט לשנות את זה ככה. ותימא אלך, בכלל צריך לשאול, אם מה היה, האם סילוק מחיצה? והאם עשיית מחיצה? האם זה הופך את זה להיות שתי מקומות? מיה וכבית מקומות? וכבית חבורות זה נראה, דמה? או אולי בכלל לא? אולי זה לא בכלל מחלק או מפריד את המחיצות? אולי מחיצה לא עושה שום דבר? שאלה כשלה עצמה. ואז במילא, הנפקא מינה תהיה לכולם. אז תיקו, נשארנו בזה בתיקו. הקלה, אמרנו, הופכת את פניה ויכולה להסתכל לכיוון החבורה האחרת, ואולי אפילו צריכה. מה הייתה אמא שהיא עושה את זה? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מפני שהיא בושה, היא קלה, היא חדשה, כולם מסתכלים עליה כל הזמן, יש דיון בין הפוסקים, בדיוק לא מסתכלים על התכשיטים זה, אבל עדיין מסתכלים עליה, וזה גורם לה בושה, ולא ראוי לה, גם שיסתכלו עליה, אז היא, זה נכון שהיא תזיז את ראשה, ויש אומרים, היא רק יכולה. רב אונה ברדר, כיוון שהתורה דיברה מלכות דרך ארץ, הגמרא דיברה מלכות דרך ארץ, אז הגמרא ממשיכה. רב אונה ברדר רב נתן, איקלה לבר רב נחמן בר יצחק. הגיע לביתו של רב נחמן בר יצחק. אמרו לה, מה שמך? אמר לה, הוא רב אונה. השם שלי זה רב אונה. אמרו לה, ניטיב מורה פוריה, שישב אדוני, על המיטה, המיטה זה היה מקום מכובד, היום מכבדים את הבן אדם לשבת על המיטה. ישב, לא סירב, כן? קודם כל אמר ששמור אבונה, אחרי זה הוא גם ישב על המיטה. יבו לקסה, נתנו לו את הכוס של היין, כן? נתנו לו להחזיק את כוס היין, שזה דרך כבוד כמובן, כן? אז קיבל אותו, לא אמר לו, נתנו למישהו אחר לעשות את ה... אולי זה ברכת המזון, כוס יין, מה שהיה צריך. והוא קיבל אותו בחד זימנה, וגם שהוא שתה אותו, ושתי בתרי זימנה, הוא שתה אותו בשתי לגימות את כל הכוס יין. ולא ההדר אפה, הוא לא החזיר את פניו מהם, שאצלם כנראה היה מנהג, אומר רשי, להחזיר את פניהם. אמרו לה, מה הייתה המכרית לך רב אונה? אחרי זה שהם ישבו וקצת ישבו ביחד. אמרו לו, תגיד, איך אתה אמרת על עצמך שקוראים לך רב אונה? אמר לה, הוא בעל השם, אני רשי אומר, מקטנותי קוראים לי רב אונה, אז אני ככה כולם קוראים לי, והתרגלתי כבר. מה הייתה אמא? כי אמרו לך נתי, וככה גם כולם רגילים לקרוא לי, אחרת לא יזהו אותי אם אני אגיד שם אחר, כן? מה הייתה אמה? כי אמרו לך ניטי ופוריה, שאמרו לך שב על המיטה, שזה מקום למכובדים, יעטבת, ולא אמרת, אני שב על הקרקע, כמו כולם, או משהו כזה. אמר לה, הוא כתוב, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא, אני עושה בדיוק מה שאמרתם לי. מה הייתה אמה? כי אהבת לך קסה, כמת בחד זמנה, למה שנתנו לך את, את היין, לא סירבת בהתחלה וקיבלת מיד, אמר לה, הוא, אתם אנשים חשובים, מסרבים רק לאדם קטן, אבל לא מסרבים לגדול, כמו שלומדים אל אברהם מהמלאכים, שאמר להם, בואו ייכנסו אליי, ללא תו מההתחלה סירבו, והוא יצריך להפציר, אבל אברהם מיד הם הסכימו איתו. אומרים לו, מה הייתה מה, שתית בתרי זימנה, למה, דרך אגב, מסבירים הפרשים, שזה גם למה שהוא הסביר להם שבעצם גדולים, לכן מסרבים לקטן ומסרבים לגדול, זה הסיבה גם למה, הוא אמר להם, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, ולא סירבתי לכם קודם לגבי המיטה. שאלו אותו, מה הייתה מה, שתית בתרי זימנה, למה שיתת אותו בשתי פעמים? זה נראה ככה, מה הסיבה? אמר לה, דתניה, יש ברייתא שאומרת ככה, שותה כוסו בבת אחת, הרי זה גרגרן, זה אחד ששותה הכל בבת אחת, זה לא נראה טוב. שניים, אם הוא שותה אותם בשתי לגימות, זה דרך ארץ. שלושה, שהוא שותה בלגימות קטנות כאלה, זה נראה שהוא יותר מדי מחזיק את עצמו כזה, שהוא הכל אצלו כמו גס רוח, זה מגסה הרוח. מה הייתה אם לא אדרת פח? למה לא החזרת את הפנים שלך? אמר לה, הוא קלה הופך את פני התנן, אבל לא בן אדם רגיל, בן אדם רגיל לא צריך להחזיר את פניו. עוד סיפור על העניין הזה של הדרך ארץ, רבי ישמעאל ורבי יוסי. איקלה לבי רבי שמעון ורבי יוסי בן לקוניה. הוא נקלה למקומו של רבי יוסי בן לקוניה, יאבו לקסה, נתנו לו את הכוס. קבל בחד זימנה, הוא גם כן לא סירב, קיבל אותו ברגע אחד. ושתיה בחד זימנה, אבל הפעם הוא שתה אותו גם, בפעם אחת ולא שתה אותו בשתי לגימות. אמרו לו, לא סבר למורה שותה כוסו בבת אחת, הרי זה גרגרן, מה אתה לא סובר שמי שותה את הכוס בפעם אחת, אז זה גרגרן, זה לא דרך ארץ? אמר לו, תדע לך, לא אמרו בכוסך קטן וינך מתוק וקרסי רחבה. שמסופר הרי שרבי ישמעאל ברבי יוסי, הוא היה עם קרס מאוד גדולה עד שכתוב עליו, במסכת אחרת, שרבי יוסי, שהיה נפגש עם רבי אלעזר בן רבי שמעון, ורבי ישמעאל היה יכול לעבוד צמד של בקר תחת הבטן שלהם, מרוב שהם היו גדולים. אז הוא אמר, במקרה כזה, שהכוס קטנה והעין מתוק, והקרס שלי רחבה, זה אפשר לשלוט בפעם אחת. אמר אבונה, בני חבורה נכנסים בשלושה, אנשים שנכנסים, הכוונה היא פה חבורה, לא מדובר על פסח, כן? שמש שמשמש בסעודה, מלצר שמשמש בני חבורה, הם סחרו אותו עכשיו לסדר להם את האוכל. אז הוא אומר, הם נכנסים בשלושה, לפחות הכוונה שלושה, כן? שאם נכנס רק אחד, הוא לא צריך לשרת אותו מיד, עד שלא יהיו שלושה. אבל כשהם יוצאים, אז אפילו יצאו כבר נשאר רק אחד, עדיין המלצר משמש אותו. זה כן דרך ארץ, זה כן נהוג שככה משמשים אותו. ולכן ויוצאים אפילו באחד. אמר רבא, והוא דעיל בעידנא דרגילי למעל, כן? זאת אומרת, שהוא יוצא, כן, רק ב... הוא לא מעריך יותר מדי משצודת אחרים, כי אם הוא יעריך עד הלילה, או בזמן שזה היה בבוקר, כן? אם הוא יעריך יותר מדי הכוונה, בזמן יותר מה שרגילים להעריך בסעודה, אז ודאי שלא, הוא לא חייב לשמש אותו. והוא דרגש באו, כן? כן? והוא דרגש באו דיילה, כלומר, אומר רשי שהודיעו לשמש, שזה דרכן לצאת אחד-אחד, אז הם, השמש מראש היה מוכן לזה, כן? אז, כי זה תורך בשבילו לשמש יחידים, הוא צריך על כל פנים לדעת, או שזה דרך העולם במקום הזה, אבל הוא צריך שהוא ידע מזה, השמש, שלא יהיה לו הפתעה. אמר רבינה, ונותנים שכר דמים, כן? כן, הם בסוף נותנים לו, האחרונים האלה שנמצאים, הם אלה שצריכים לשלם לו, אם אף אחד עוד לא שילם לו. וצריך האחרון, זה שנשאר לבד, להוסיף דמים לשמש, בגלל שהוא שימש אותו יחיד, אבל הגמרא אומרת, ולית הלכת כבתה, אין הלכה כרבינה, אלא השמש מודע לזה, שהוא צריך לשמש גם את האחרון. אדרן הלך כיצד צולין, אדרן הלך כיצד צולין, אדרן הלך כיצד צולין, ובסייעתא דשמיא סיימנו פרק שביעי, בפסחים.